كل دافيد كل امت هتصدق بها شالوم مش الدرت تخني يوتاف مطهران مشاء اخذت اسري بخمشيم لشاء 12:20 لفي هشعون هعلمي عالقليم كتسريم 19 مترين بتدر شل 15 كيلو هرز.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebro וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר koldavidiran. כאן קול דוד למאזינים, שלום רב. הנה אנו פותחים את השידור שלנו היום שני, 6 במרץ 2023, כאשר נגיש לכם את התוכנית השבועית שלנו ואת החדשות ואת הפרשנות. מאחלים לכם האזנה נעימה וערבה.
בלב העניינים,
מאזינים יקרים, שלום רב לכם. הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את שני הסעיפים הראשונים של ההפיכה המשטרית. התיקון הראשון לחוק יסוד השפיטה שיאפשר לקואליציה שליטה בוועדה לבחירת שופטים, והתיקון השני שיאסור על בג"ץ להתערב בחוקי יסוד. לקואליציה היו אין ספור סיבות טובות ותירוצים לרדת מן העץ. סוללות של משפטנים שהסתייגו, שורות כלכלנים מישראל ומהעולם שהזהירו מהמשמעויות הרות הגורל של התוכנית להחלשת מערכת המשפט, הרצוג שהושיט להם חבל, האמריקאים שהתערבו, בכירי מערכת הצבא בדימוס שהתריעו. זה היה נסיך הליכוד לשעבר דן מרידור שפנה לנתניהו מעל במת ההפגנה וקרא לו, אתה עוד יכול לעצור את זה עכשיו. הוא גם פנה לחברי הליכוד, איפה אתם? הכל זה המנהיג? איך ערכים? אין ערכים, אין מוסר ואין יושר. אבל אף אחד לא הקשיב. לא עזרה גם השיחה שקיים ראש השבק רונן בר עם בכירים בקואליציה ובאופוזיציה וקריאתו לפעול להרגעת הרוחות, וזאת בעקבות הערכות של גורמי מודיעין שלפיהן המתיחות בחברה נמצאת בנקודה שמסכנת את היציבות. הקואליציה שמעה והמשיכה בשאלה. מאזינים יקרים, לא עזרה המחאה העממית של עשרות אלפים שיצאו לרחובות עם דגל ישראל והפיעו את כאבם וחששם מן הבאות. כל זה לא עזר כי הקואליציה נחושה להחריב את הדמוקרטיה וההתנגדות שבה היא נתקלת רק מגבירה את תאוות ההרס שלה. בעוד רבבות הפגינו מחוץ לכנסת, בנימין נתניהו התעלם מהסדר ניגוד העניינים שעליו הוא חתום, ובפתח ישיבת סיעת הליכוד אמר ללא בושה, היום יש הצבעות ומחר אני מקווה שתיפתח הדרך להתדברות. להצבעה זו יש משמעות אחת, חברי הקואליציה אינם מעוניינים בפרשה ולכן אין טעם לשיחות סרק. זה לא נקרא לדבר בזמן שאקדח צמוד לרקתך. זה נקרא להיכנע. למתנגדי ההפיכה אין חלופה מלבד מחאה, להמשיך בה, להרחיב אותה ולחזק אותה עד שהם יבינו. עד כאן, מאזינים יקרים. השעה 3:30, כאן קול דוד. מאזינים יקרים, החדשות וקרן תחילה. מנהיג המהפכה, יש לבדוק ברצינות את פרשת התלמידות המורעלות. הנשיא ראיסי, מזימתו של האויב להרעלת התלמידות פשע נגד האנושות. דיון התקיים במועצת השורה בנוגע לביקור גרוסי בטהרן. דובר משרד החוץ, הסתרת העובדות לא תציל את ישות הכיבוש מהקריסה הוודאית. ראש סוכנות הגרעין האיראנית, מחויבים בערבויות והאמנה לאי הפצת נשק גרעיני. שר ההגנה, מדינות רבות מבקשות לקנות מלטים איראנים ואין לנו זקוקה למערכת S-400. שלטונות ישראל יטילו סגר כללי בגדה המערבית ויסגרו את המעברים מעזה בגלל חג הפורים. החדשות במלואן. מנהיג המהפכה האסלאמית אייתולה סייד עלי חמנאי התייחס ביום לטעת אילנות לפרשת הרעלה של תלמידות בבתי ספר במחוזות שונים ותיאר את הפרשה כפשע. המנהיג הדגיש כי על הממשלה לעקוב ולבדוק לעומק ולמצוא את האחראים לנושא ולהעמיד לדין ולהעניש אותם ענישה כבדה. המנהיג הבהיר, הרעלת התלמידות היא ביצוע פשע על הגורמים התמימים ביותר של החברה, קרי ילדים וילדות, וגרימת תחושת אי ביטחון לחברה ולמשפחות. על האחראים לזהות את הגורמים שמבצעים את הפשע ולהעניש אותם כדי שיהיה לקח לאחרים. המנהיג נטע ביום לאילנות שלוש אילנות בחלק אחר בדברים שלא התייחס המנהיג לחשיבות הסביבה וקבע כי בהשתתפות הציבור יש אפשרות לטעת מיליארד אילנות. הנשיא אברהים ראיסי קרא לעקוב ולהודיע בזמן אמת על הרעלת התלמידות בבתי הספר והדגיש כי מעשה זה של האויב הוא פשע נגד האנושות. בישיבת הממשלה אתמול הוצג דוח משרד המודיעין בנוגע להתפתחויות האחרונות הקשורות להרעלת התלמידות בבתי הספר בכמה ערים. בתוך כך קרא הנשיא למנגנונים והרשויות המוסמכים להמשיך במעקב אחרי הנושא והדגיש כי מעשים מסוג זה באים במסגרת התכסיסים שרוקמים האויבים במטרה להפצת אווירת מתיחות והפחדה בקרב האזרחים, מה מחייב לנקוט באמצעים הדרושים לחשיפת המעשים הנפשעים ולהתמודד עמם בנחישות. דובר הוועדה לביטחון לאומי במועצת השורה האסלאמית אבול פאזל אמואי אמר כי הוועדה קיימה דיון על הממדים והתוצאות לביקור שערך מנכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי בטהרן. אמואי ציין כי חברי הוועדה הזמינו את ראש הארגון לאנרגיה אטומית מוחמד אסלאמי ואת עוזרו בהרוז כמאל ונדי להציג את תוצאות ביקורו של גרוסי בטהרן והוסיף כי אסלאמי הסביר לחברי הוועדה את ההתפתחויות בתוכנית הגרעין בנוגע לייצור ואחסון האורניום המאושר וציין כי המתנגדים לתוכנית הגרעין התמקדו בשבועות האחרונים בכמה נושאים כולל מציאת דגימות של אורניום מאושר ביותר מ-60% או העלו שאלות על התקנת צנטריפוגות במטרה להחמיר את המצב מבחינה פוליטית נגד תוכנית הגרעין. אז הצד האיראני הסיר את העמימות המדוברת ושלל את התירוצים מהאויבים. דובר משרד החוץ נאסר כנעני אמר כי הסתרת העובדות לא תציל את הישות הישראלית מהקריסה הוודאית. בציוץ בטוויטר כתב נאסר כנעני כי שקרים בכלי התקשורת נגד איראן אינם דבר חדש, אבל שקרים אלה העצימו בחודשים האחרונים בגלל סיבות שונות. דובר משרד החוץ הבהיר כי הסיבה החשובה ביותר היא שישות האפרטייד בישראל הייתה מעורבת לתקופה ארוכה בסכסוכים פוליטיים, כאוס ומשברים פנימיים. דובר משרד החוץ סיכם כי הסתרת העובדות לא תעזור להציל את הישות מהקריסה הוודאית. ראש סוכנות הגרעין האיראנית מוחמד אסלאמי הדגיש כי איראן מחויבת בערבויות ובאמנה לאי הפצת נשק גרעיני והוסיף כי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית עוקבת על הפעילויות שלנו אבל הפיקוח צריך להתקיים תוך התחשבות בשיקולים של הרפובליקה האסלאמית. בנוגע לביקורו של מנכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית באיראן, אמר אסלאמי אתמול כי אני חייב לומר שסביעות הרצון שלנו נובעת מכך ששיתוף הפעולה עם הסוכנות הבינלאומית צריך להימשך ולסכל את הניסיונות של החוגים הציונים הטרוריסטים לפגוע ביחסים עם הסוכנות ולשלול מידיהם כל תירוץ להפעיל לחץ על איראן. אסלאמי המשיך מטבע הדברים, הסכם הגרעין שהצד השני אינו מתחייב בו לא יכול להוות קריטריון לעבודה שלנו, אלא הקריטריון לעבודה של הרפובליקה האסלאמית באיראן הוא בעיקר חוק העבודה האסטרטגית שאושר על ידי מועצת השורה האסלאמית וביטול הסנקציות הלא צודקות. עוזר הנשיא אמר עוד כי אנו פועלים בהתאם לחוק העבודה האסטרטגית, ומה שחשוב גם הוא שנמשיך לפעול על בסיס החוק הזה ובמסגרת הערבויות והאמנה לאי הפצת נשק גרעיני. שר ההגנה והלוגיסטיקה של כוחות מזוינים במדינה, רב-אלוף מוחמד רזה אשתיאני, אמר כי יש בקשות רבות ממדינות לרכוש מלטים תוצרת איראן, והוסיף כי כבר כולם הכירו ביכולת המלטית של איראן. השר התייחס לידיעות על רכישת מטוסי סוחוי 35 מרוסיה, ואמר כי הרפובליקה האסלאמית פועלת להעלות את כוח ההרתעה שלה, ואם יהיה צורך לרכישת ציוד מסוים, תרכוש אותו. נושא סוחוי 35 זה נושא לא חדש, קבע השר. בתשובה לשאלה על אפשרות רכישת מערכות טילים S-400, אמר השר כי המערכות הנמצאות במדינה מספיקות ולא זקוקים למערכת הזו. הוא התייחס למערכת טילים בעבר 373 האיראנית ואמר כי זו מערכת יוצאת דופן ומדינות רבות חולמות על דוגמה אחת ממנה. על האיומים של ישראל לתקיפה באיראן אמר שר ההגנה שלישות הרוצחת הילדים אין יכולת לפגוע באיראן. עוברים לישראל. צבא ישראל הודיע כי במהלך חג הפורים היהודי יוטל סגר כללי על אזור הגדה המערבית וכי המעברים ברצועת עזה יסגרו. לפי ההחלטה שהקבלה בעקבות מה שכונה על ידי שלטונות ישראל הערכת מצב ביטחונית, הסגר יחל מיום שני בשעה 17 וימשך עד סוף יום רביעי. ועדת השרים לחקיקה הצביעה בעד חוק התרומות של חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד שיאפשר לנבחרי ציבור לגייס תרומות מאזרחים למימון הליך משפטי או טיפול רפואי עבורם ועבור בני משפחותיהם. עד כאן החדשות, מאזינים יקרים. עוד פעם שלום למאזינים יקרים, הנה הפרשנות שלנו מקול דוד. אחרי סירוב הטייסים להטיס את משפחת נתניהו לרומא, כבר ברור שהלגיטימיות של נתניהו הולך ומתעדה בשמיים. את המצב אפשר לראות בבירור בהפגנות של אזרחים, וחשוב יותר מזה בהפגנות של לובשי מדים נגד התוכנית של נתניהו לנגד המערכת המשפטית. את המצב על איבוד הלגיטימיות של ממשלת נתניהו מתאר מאמרים רבים בישראל, כולל מאמרה של קסניה סבטלובה. היא מתייחסת לסירובם של ארצות הברית ואמירויות ומצרים לקבל את נתניהו, ומוסיפה כי בתנאים האלה בישראל איטליה היא המדינה היחידה שמוכנה להזמין אותו, את נתניהו, לביקור רשמי. היא מבהירה כי כולם מחכים לראות איך יסתיים המצב בישראל. הנסיעה הראשונה של נתניהו מאז חזר ללשכת ראש הממשלה הייתה לביקור מהיר אצל מלך ירדן. אך זו הייתה נסיעה מז'אנר שונה. לפי מקורות דיפלומטיים ערביים, לאותו ביקור קצר של נתניהו בארמון באמן הייתה מטרה אחת בלבד. המלך עבדאללה ביקש מנתניהו להגיע אישית כדי להתנצל על אירוע אי הכנסת השגריר הירדני למסגד אל-אקצא. לפי הפרשנים, משיחות בשבוע החולף עם מספר גורמים רשמיים ממדינות האזור שלהן יש הסכמים עם ישראל, עולה התמונה הבאה. נתניהו לא יוזמן לביקור רשמי ופומבי בייחוד האמירויות, בבחרין, במצרים או בירדן, עד שהעניינים יירגעו בתוך ישראל. כל המנהיגים מתבוננים על המחאה, אובדן השליטה, המהלכים החוקתיים, ומבינים שנתניהו עומד מול מחאה אזרחית הולכת וגוברת. כידוע, הביקור של נתניהו לאיחוד האמירויות, שתוכנן להאריך זמן קצר אחרי הסבעת הממשלה, בוטל לעת עתה. הסיבות להיעדר הזמנה אינן רק המצב המעורער ברחוב הישראלי, אלא גם המתח מול הפלסטינים. אחרי הצתת הכפר חווארה, וכשישראל נתפסת כמשטר שמקל על המתנחלים העבריינים, אף אחד בעולם הערבי לא מוכן להסתכן בתצלום משותף עם נתניהו. במצרים, כמו בבחרין ובאמירויות, לא יזמינו את נתניהו לביקור עד שלא יסתיים הבלגן הפנים ישראלי. הדברים הללו אינם השערה, אלא נאמרו לזמן ישראל על ידי גורמים רשמיים באופן ברור. אותם גורמים אף ציינו כי גם שר החוץ אלי כהן טרם הוזמן לכל אחת ממדינות האזור ללמדנו על הקרירות הנוכחית ביחסים. כפי שפורסם בעבר, גם בוושינגטון לא הולך חלק. נתניהו טרם הוזמן לבירת ארצות הברית מאז נכנס ללשכת ראש הממשלה, ולאור האמירה של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בכנס דה מרקר אתמול, ספק אם הממשל יהיה מסוגל להכיל את כל שמתרחש בישראל. מחלקת המדינה בארצות הברית פרסמה גינוי חריף לדברי סמוטריץ'. הם כינו את דבריו חסרי אחריות, פוגעניים ומגעילים, וקראו לנתניהו להתנער בפומבי מהדברים. עד לרגע הזה נתניהו לא פרסם דבר. עד כאן הפרשנות שלנו להיום. מאזינים יקרים, תודה שנשארתם איתנו. עוד כמה חדשות עד לסיום. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן פנה במליאת הכנסת לבנימין נתניהו ואמר כי אתה מוביל את ישראל לחורבן הבית השלישי. שר המשפטים יריב לוין, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ויושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן פרסמו הודעה משותפת שלפיה הם מברכים על יוזמת הארגונים הכלכליים המובילים במשק הקוראים לשיח על הרפורמה הנדרשת במערכת המשפט ללא תנאים מוקדמים. בפתח הדיון בוועדת החוקה ששאל חבר כנסת יצחק קרויזר את יושב ראש הוועדה שמחה רוטמן אם מישהו מהאופוזיציה פנה אליו להידברות טרם ההצבעה היום על חלק מסעיפי המהפכה המשפטית. חברי הכנסת מהאופוזיציה קראו בתגובה, אמרנו במפורש שרק אחרי שתעצרו את החקיקה נדבר. לפיד לקואליציה, תעצרו את החקיקה ונשב בבית יצחק הרצוג עד שתהיה חוקה. ויושב ראש מחנה הממלכתי בני גנץ אמר כי ההידברות היא האמצעי ולא המטרה. יושבת ראש מפלגת העבודה מרב מיכאלי על המהפכה המשפטית מתנוסס דגל שחור.